פודקאסט ישראל מדיה מגישה. עושים עסקים עם רן לוי.
שלום וברוכים הבאים לעושים עסקים. שלום לבר קולל ברנר.
שלום רב.
אמרתי את השם משפחה שלך כמו שצריך.
נכון.
זה פעם ראשונה, אני חושב, ביום מהבוקר שפגשתי אותך. שלום בר, מה שלומך?
שלום מצוין.
מיד נציג אותך לקהל. אנחנו, לפני שככה אנחנו מתחילים, אני רוצה קצת לספר למאזינים שאנחנו בתהליך עכשיו בפודקאסט של עושים עסקים, בתהליך של החלפה של מגיש. אני מתחלף בגיל רוזנפלד, שהוא ייכנס להגשה של עושים עסקים בעתיד. הסיבה להחלפה היא שאני פשוט עמוס מדי, אני גם מגיש את עושים עסקים, גם עושה את עושים היסטוריה, וגם העורך הראשי של רשת עושים היסטוריה, אז זה כבר נעשה קשה מדי. וגיל רוזנפלד היה בעברו מנכ״ל HP, ולמעשה היה מרואיין הראשון בו עושים עסקים, מאז התחברנו יפה, אני והוא, והוא בעצם החליף אותי ככה בפרקים הבאים, וכנראה מפה והלאה בכלל. אז בוא נחזור חזרה לענייננו. בר, בוא אני אציג אותך לקהל. אנחנו מדברים היום על הדור החדש של מטבעות קריפטוגרפיים. אז בר קולן ברנר, בן 27, יזם בתחום המטבעות הווירטואליים, מייסד יחד עם אחיך של מידס, שמספקת שירותי ייעוץ לבתי השקעות ופרטיים בתחום הזה. וכמו שאתה הצגת את עצמך במייל שכתבת לי, דיי טריידר, ספקולנט, סקרן ושאפתן, אשר שוחה בים המטבעות הווירטואליים כבר מאז 2014.
נכון.
הופך אותך לאול טיימר בעולם הזה.
אול טיימר זה לא...
אז בואו נתחיל איתך ככה בשאלה, ככה בסיסית קצת להכיר אותך. ספקולנט, סקרן ושאפתן, זה משהו שאתה יכול לומר על הרבה מהאנשים שחיים היום ועוסקים סביב מטבעות וירטואליים?
כמובן, אני חושב שזה אחד מהמאפיינים הבולטים בתחום. זה תחום של 24/7, של מסחר 24/7, בלי ימי שבת, בלי חגים, שכל מה שמניע אותו בסופו של דבר, זה בעצם כמה אנשים באמת חושבים שהדבר הזה באמת שווה. כמה כל טוקן וטוקן, מתוך ה-800 היום שקיימים, כן?
800 סוגים של מטבעות וירטואליים,
בדיוק.
שונים ומשונים.
כרגע, נכון להיום, לפני חצי שנה היינו באזור של 400. רק בחצי שנה האחרונה אנחנו גדלנו במספר עצום, גם שווי כל השוק הזה גדל בערך פי 3 ב-4 חודשים האחרונים. אנחנו צריכים להבין שזה סימן, לדעתי, של מהפכה, וכמוני, סקרנים, לאו דווקא מתכנתים, ספקולנטים, שאוהבים את הרגש ואת הריגוש של השגת תשואות גבוהות, או לחלופין, התרסקויות.
אנשים שמחפשים את הרכבת הרים הזו.
כן.
קצת מזכיר לי את התקופות, אתה יודע, של כשאפריקה הייתה מקום חדש, או כשהאמריקות היו מקום חדש, מי שהגיעו לשם זה היו הרפתקנים, הסקרנים, השאפתנים הגדולים, כי הם נמשכים לארץ הלא נודעת, ומטבעות וירטואליים זה ארץ הלא נודעת כרגע.
נכון, ואם אנחנו כבר מדברים על אפריקה, הרבה מאוד חברות בתחום הקריפטו-קורנסי, בעצם המוצרים שלהם הם לפתוח את השוק האפריקאי, שאין שם בהרבה מקומות בנקים, כי מי יבנה בנק באחד המדבריות שם? אין גישה לכספומט, זה בטוח. והחזון של הרבה מאוד מהחברות האלה, זה שהמכשיר החכם שיש לכולנו בכיס, בסוף, ישמש כחשבון בנק לכל דבר. אתה תהיה הבנקאי, החשבון בנק שלך יהיה בטלפון, אתה תסחור בכמה מטבעות, אתה תוכל להעביר אותם מאחד לשני, כל מטבע עושה משהו אחר, עולם מאוד מעניין.
זאת אומרת שבעצם בשביל האפריקנים, יכול להיות שהם ידלגו על השלב של התשתית הבנקאית הרגילה של העולם המערבי, ואז יקפצו ישר אל המאה ה-21 מהבחינה הזו.
נכון מאוד, אני די בטוח שזה כבר קורה בשלבים אלה, במיוחד עם הפרויקט עכשיו של פייסבוק, של אינטרנט.org, שפותח את כל האינטרנט לכל העולם הזה באפריקה, יהיה מעניין מאוד לראות את ההתפתחות.
אוקיי, אז אני רוצה להחזיר אותנו לעולם של מטבעות קריפטוגרפיים או מטבעות וירטואליים. לפני שנתחיל לדבר על מה בעצם קורה היום, בדור הבא, הדור השני של המטבעות האלה, בואו נדבר על הדור הראשון, שזה משהו שכולם מכירים, שזה ביטקוין. אז בר, תן לנו איזשהו ככה סיכום קצר לטובת יצירת הבסיס המשותף של כל המאזינים. מה זה ביטקוין ומה העקרונות שעומדים מאחוריו?
יפה. אז דבר ראשון, אנחנו תמיד נוהגים, שאני אומר אני, זה הרבה חבר'ה בקהילה שנוהגים להסביר מה זה ביטקוין. לכל העובר ושב שרוצה לדעת, שאומרים ביטקוין, חשוב לציין גם את המילה בלוקצ'יין. ביטקוין זה לא בלוקצ'יין. ביטקוין זה מטבע וירטואלי. בלוקצ'יין זה המערכת שעליה נבנה הבסיס של המטבע הווירטואלי שנקרא ביטקוין. ובלוקצ'יין הוא בעצם השיטה, היא בעצם הסיסטם, שנותנת לנו להעביר ערך מסוים מנקודה A, מבן אדם A לבן אדם B, ללא תלות בגורם שלישי. בואו ניקח את זה יותר אחורה. הטכנולוגיה קיימת בערך באזור ה-1970. בלוקצ'יין באמת היה כבר מאז טכנולוגיה להעביר את המידע בין א' לב' בלי הגורם צד ג', והבעיה היא שכדי ליצור את הרשת המבוזרת הזאת, אתה צריך באמת תמיכה של הרבה מאוד כוח מחשוב חיצוני.
זאת אומרת, החלק הבסיסי, אחד החלקים הבסיסיים בערך שביטקוין בעצם מייצר, זה בעצם העובדה שהוא מבוזר.
נכון.
שאין איזשהו גוף אחד מרכזי ששולט על המטבע.
נכון.
או על הטכנולוגיה הבסיסית בלוקצ'יין.
לדוגמה, כשאני רוצה להעביר לך כסף, אני כנראה אשתמש או ויזה, או בפייפל, או במאסטרקארד. ביטקוין בא בעצם לנטרל את הגורם השלישי, הגורם המרוכז, ה-centralized. איך הוא עושה את זה? זה, אפשר להרחיב על זה כמובן ימים, וגם היו פה פרקים שדיברו על הטכנולוגיה. בעיקרון, באמת הוא משתמש במערכת הזאת שנקראת בלוקצ'יין, כדי לבצע את התהליך הזה. עכשיו, כל הרשת של בלוקצ'יין מבוססת על עיקרון הביזור. יש את הנודים, אני פשוט לא יודע כמה להיכנס לזה לעומק.
אנחנו באמת נשאיר את זה רק ברמת, מבחינת ביטקוין ספציפית, נשאיר את זה ברמה מאוד בסיסית. אני חושב שחשוב שהמאזינים ייצאו פה עם הבנה בסיסית של, יש לנו תשתית שנקראת בלוקצ'יין.
נכון.
ומעליה איזה יישום שנקרא ביטקוין.
נכון.
אין קשר מיוח, בוא נגיד ככה, אין איזשהו הכרח שעל ביטקוין יישב רק, על בלוקצ'יין, סליחה, יישב רק ביטקוין. זה גם יכול להיות דברים אחרים על אותה תשתית, מה שעקרוני בתשתית הזו, זה שהיא מחשוב מבוזר.
נכון.
היא נעשית על ידי הרבה 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 מחשבים בכל רחבי העולם.
נכון.
זה הבסיס. אז עכשיו שאנחנו מבינים את הבסיס של ביטקוין, בוא נדבר על הדור שבא אחריו, שזה המייצג, והמייצג שלו אני חושב הכי ברור, זה מטבע שנקרא אית'ריום. אז במה שונה אית'ריום מביטקוין?
יפה. בוא נלך טיפה יותר אחורה. אית'ריום זה לא ביטקוין. אוקיי? בתכלית אפילו, ובאתר שלהם גם, הם מתחילים בשורות האלה. איתריום זה לא ביטקוין, הוא לא מתחרה של ביטקוין, הוא לא בא להחליף אותו. איתריום צריך את ביטקוין. ביטקוין הוא פורץ דרך, אנחנו רוצים להמשיך את הפריצת דרך, עוד רגע נדבר על ההבדלים היותר מהותיים, אבל גם לאיתריום יש כביכול מטבע, ואני מסמן פה בגרשיים, אפשר פשוט לראות את זה.
מרחאות אוויר כאלה.
בדיוק. את המטבע של איתריום נקרא איתר. זה א', עכשיו, אם ביטקוין הוא בעצם כלי להעברת כסף, הערך שלו הוא כסף מבן אדם אחד לשני, באיתריום הסיפור שונה לגמרי. באיתריום מדובר פה על העברת חוזים חכמים על רשת הבלוקצ'יין בין אדם א' לבין אדם ב' או ג' ד' ה' ו' תלוי כמה חבר'ה מתחברים בבלוקצ'יין.
המונח הזה של חוזה חכם הוא קצת מונח ארטילאי. בוא תדבר איתי קודם כל מה זה חוזה לא חכם, חוזה טיפש. ברמת העקרון, מה הכוונה?
בוא נלך לדוגמת החיים שלנו פה בעולמנו. שאני עכשיו רוצה לקנות ממך לצורך העניין את המחשב הזה, אני אבוא, אני אגיד לך, אנחנו נסגור על מחיר, אולי זה גם יהיה דרך האינטרנט, אולי זה פנים מול פנים, אני אבוא, אתן לך את הכסף, אתה תוכל להביא לי את המחשב, אוקיי? א', שתיים, זה יכול להתבצע על ידי גורם שלישי, כמו בורר או תומך או משהו כזה.
או איזשהו מידלמן בתהליך.
בדיוק. עכשיו, מה שיפה בחוזה חכם, ועוד פעם, לצורך הדוגמה...
זאת אומרת, בדוגמה שנתת, החוזה בינינו זה, אם תיתן לי X, תקבל Y.
בדיוק.
אם, אז.
נכון. לצורך הדוגמה, איתריום, אנחנו יכולים עכשיו לבנות חוזה חכם שישב על הבלוקצ'יין, שאומר, בר נותן X כסף לרן, רן בתמורה מביא את המחשב. רק אם לבר באמת יש את מספיק הכסף כדי להביא לרן, ולרן יש באמת את המחשב, העסקה תתבצע. זה דוגמה לחוזה חכם פשוט.
שיכול... זאת אומרת, אותו חוזה בסיסי שדיברנו עליו מקודם, שאולי היינו צריכים צד שלישי שיעחוף אותו, כי אם אני לא מכיר אותך ואתה לא מכיר אותי, למה שנסמוך אחד על השני, פה אתה אומר, איתריום דואג לזה שהחוזה הזה יתממש
נכון.
בכל מקרה.
בכל
זה
מקרה...
זה כתוב, זה קבוע, בתשתית של המטבע.
זה כתוב בחוזה. כן. בחוזה שכתבו על בסיס האיתריום. עכשיו, מה באמת מוודא שהעסקה הזאת קורית? כל הבלוקצ'יין מורכב מנודים, ממש כמו עם ביטקוין, שקוראים, בעצם נותנים עבודת קריאה כדי להבטח את הרשת, גם פה יש חוות שרתים שמאבטחות את הבלוקצ'יין, והן דואגות לאשר את הטרנזקציות, להבין את הוולידציה, אם היא נכונה.
אתה יכול לתת לי דוגמה מעשית לחוזה חכם שכזה בעולם של איתריום?
חשוב כל לדבר מה איתריום יכול להציע. Mm-hmm. כי בעצם איתריום, הם בעצם אומרים, חבר'ה, אנחנו מביאים לכם את הפלטפורמה, אוקיי? ברוך הבא לעולם החדש, בואו אתם, החבר'ה היזמים, תגידו לנו איזה חברות ושירותים אתם רוצים כדי להשתמש במוצר הזה, שנקרא Ethereum Network.
אנחנו נותנים תשתית, אתם נכון. תבנו את החוזים שאתם רושים שצריך עליה.
אני אוהב להסתכל על זה קצת כמו אפל סטור, אוקיי? אנחנו אפל, יש לנו את האפל סטור, יש לנו את השפה, את ה-iOS, בואו אתם תבנו אפליקציות על השפה, תשתמשו בתשתית, ופשוט תשפרו את העולם. תעשו אותו מקצה לקצה. סתם לדוגמה, באה חברה שנקראת סטים, לדוגמה, שגם פה מדובר על רשת חברתית, שכל החזון שלה הוא בלי פרסמות, בלי מעקב אחרי האנשים שלה, ואופן התשלום, בעצם הרווח וכל הקטע שם, זה אם אתה כותב עכשיו איזה פוסט מעניין, ואנשים אהבו, כשהם נותנים לך לייק, הם מעבירים לך סנט, לדוגמה. ככה קורה מצב שאנשים מעלים תוכן לאינטרנט, ובאמת מקבלים על זה כסף. אני לא חושב שזה קרה בשיטה כזאת מעולם.
נכון.
עכשיו, אם ניקח את היתרונות של השימוש בבלוקצ'יין, באמת נפתח פה עולם חדש של מיקרו-פיימנטס, אז אפשר להעביר סנט ברשת, מבלי שיקחו לך עמלה של דולר, כמו שקורה לך בפייפל, לדוגמה. אז הנה תשתית, לסוג של חוזה חכם שנוצר, בן אדם א' מעלה פוסט, בן אדם ב' נותן לו לייק, הטוקן עובר מבן אדם א' לבן אדם ב', ו-so, והדבר הזה קורה ונתמך על ידי הבלוקצ'יין וה-Ethereum Network בעצם.
יש איזשהו רכיב אחד שעדיין חסר לי בתיאור הזה, זה שחלק מהחוזים האלה גם מתבצעים בעולם האמיתי. זאת אומרת, אולי יש פה איזשהו משהו, נגיד, הבן אדם צריך לכתוב פוסט לצורך העניין בדוגמה שנתת. איך במנגנון של איתריום הממשק לעולם האמיתי שמאפשר אכיפה של חוזה כזה?
אז כרגע אני לא בטוח שאנחנו בעולם הפיזי האמיתי, בפרקטי, זה נכנס לרמות כאלה. כי בסופו של דבר אנחנו מדברים על טכנולוגיה, אנחנו מדברים על דברים שקורים על ה...
זאת אומרת, מי שצריכה לאכוף בעצם את העובדה שמישהו כותב פוסט, ומי שמקבל בתמורתו לייקים, זו אותה אפליקציה כנראה.
זה סטים.
בצורה, בדיוק,
נכון.
בצורה שבה היא עובדת אולי. אוקיי, אז זה הנקודה בשביל להבין מה זה בעצם אותו חוזה חכם. זה לקחת את האם אז של החוקים, של החוזים הקיימים שמוכרים לנו, אבל לאכוף אותם בתוכנה, בצורה שבה המשתמש לא יכול לחזור בו. אתה לא יכול לשלם לי, ואני בעצם מתחרט, אני לא יכול לכתוב, אני לא אכתוב פוסט. לצורך העניין, זה מובנה שאני עושה לך שירות, ואני מקבל כסף תמורתו.
כל בעצם הבניית האפליקציות האלה, או הטוקנים האלה, שמשפתנו הסימונים פה בשגרירות, מדובר פה על שפת תכנות גם שהיא JavaScript. ו-JavaScript זה חוזים חכמים. זה כאילו סוג של חוזה. הרי אם קורה א', יגיע ב', וזה בעצם מחבר אותנו פה לעוד פעם. זה סוג מסוים של JavaScript, נקרא Solicity. זה הכלי שאיתם החברות בעצם יכולות להתחבר לרשת ה-Ethereum Network ולבנות את השירות החדש שהן מציעות.
תן לנו איזה סנאפשוט, סליחה, של איפה אנחנו נמצאים, איפה נמצא ה-Ethereum כרגע מבחינת ה... פופולריות שלו, מבחינת כמות האפליקציות או היישומים מעל ומשתמשים?
Ethereum היא נוסדה בערך בשנת 2013-2014, אוקיי? מבחור, היזם, הפנים של Ethereum, אגב, הבדל מאוד עצום בין ביטקוין לאתריום, כי ביטקוין זה סטושי נקמוטו.
שהוא אלמוני.
בדיוק. ודווקא באתריום יש לנו את ויטליק בוטרין, שהוא בחור שנראה מאוד חביב, קצת מוזר, נראה כמו גאון. היום הוא בן 23, זה אומר שהוא התחיל את הקריירה שלו בעולם הקריפטוקורנסי כבר בגיל 17.
מדהים.
כן.
ילד בן 17 מחולל מהפכה בעולם.
ילד בן 17 שהיום בגיל 23 כבר נפגש עם פוטין, כי פוטין מעוניין בטכנולוגיה ומעוניין במה שקורה פה. והוא באמת הקים את אתריום בשנת בערך 2013-2014, אגב, בזמן שהותו בארץ גם.
שהוא היה גם פה בישראל.
היה פה בארץ, כן, מאוד אהב את המקום. ואתריום זה סיפור מאוד מעניין.
אני חושב שאנחנו יודעים מה גרם לו לחשוב על זה שצריך לאכוף חוזים. הביקור בישראל.
זה יכול להיות...
דפקו אותי פעם אחת יותר מדי, אני הולך לפתור את העניין הזה לעומק.
עכשיו, אם באמת נסתכל בביוגרפיה שלו, באמת רואים שבין הגילאים 14 ל-17, הוא היה משחק הרבה משחקי מחשב. ובמשחקי המחשב הוא השקיע את החיים שלו. וקרה מצב שהוא קם בבוקר יום אחד, וסגרו לו את המשתמש. סגרו לו את המשתמש, והוא טוען, לפחות זה מה שכתוב, זה רמס אותו, וזה מה שגרם לו להגיע לעולמות הביזור. אמיתי.
זה אשכרה rage against the machine, כזה.
Exactly. ומה שמדהים בזה, שבאמת יש פה פלטפורמה שיש לה גם פנים, כמובן הוא עוטפים אותו מפתחים באמת ברמה הכי גבוהה בעולם, חבר'ה מאוד מוכשרים.
Ethereum זה חברה מסחרית?
זה לא חברה מסחרית.
או שזה open source כזה?
Open source לגמרי. יש מטבעות, טוקנים, שמגובים על ידי חברות ממש בעם, ממש חברות LTD קשרות, אבל אתריום, כמו ביטקוין, זה אופן סורס, זה פתוח, אין לי מי להתלונן, זה לא בדיוק הולך ככה, אבל יש פנים. יש פנים. חשוב להגיד את זה. כי יש הטוענים שלדוגמה, במהלך 2015, אז היה באמת את ה-ICO, בין הראשונים שהיו על אתריום, גם איתריום עצמו, אנחנו צריכים בין לדעתי לדבר גם מה זה ICO.
אנחנו צריכים להסביר מה
נכון,
זה ICO.
בואו נקרא לזה כרגע הנפקת מטבע, בסדר? אז גם איתריום היה הנפקת מטבע שהוא גייס את הונו מהביטקוין. כשהם התחילו את התהליך, הם אמרו לחבר'ה בביטקוין, חבר'ה, יש לנו רעיון מעולה שהולך לשנות את העולם. אנחנו רוצים פאנד.
תתרמו לנו ביטקוינים.
תתרמו לנו ביטקוינים, אנחנו נשתמש בזה כדי לבנות את החלום שלנו. החלום שלנו יביא לכם כלי שאיתו תוכלו לבנות את החלומות שלכם. כי אתם תוכלו לעשות את אותם הנפקות. הנפקות מטבע על רשת האתריום. גם ניתן לכם את הכלי הזה. וזה באמת מה שקרה. אחד מהנפקות מטבע הראשונות שהיו, The DAO, מי שמכיר בטח עכשיו תופס את הראש. כי מה שקרה זה שבפרויקט הזה גייסו באזור, ואני לא, אל תפסו אותי במילה, 150 מיליון דולר, משהו כזה, גם פרויקט עצום, שבגלל בעיית הבטחה, כל הכסף נגנב. כשכל הכסף נגנב היה באמת דיזסטר בשוק, ובצד חסר תקדים, אדון ויטלי, כאחד עם היועצים, החליטו לקחת את הגלגל אחורה. ופה קורה דבר מעניין.
שזה נאמר משהו שבי דפינישן אסור לעשות,
שהוא סנטרליזד.
במטבע שהוא מבוזר, לאף אחד לא אמורה להיות את היכולת להחזיר את הגלגל.
בדיוק.
בדיוק הקטע של אין צד שלישי שקובע לנו דברים.
נכון.
וויטליק החליט לעשות את זה בכל זאת, כי למה?
כי למה? כי הם הבינו שהיה מין בג, היה מין אופן דור שם, בקדור, סליחה, בתוך החוזה של ה-ICO הספציפי, עוד פעם, לא האתריום נפרץ.
אלא היישום מעליו.
היישום של הבניית חוזה החכם לגיוס הכסף לפרויקט הזה שנקרא The DAO.
נו, אז מה אכפת? אז הוא נפרץ, אז הרבה אנשים איבדו 150 מיליון, כל אחד איבד כמה מאות אלפי דולרים, לא יודע. למה שעכשיו ויטליק ילך ויחזיק רגל אחורה?
כנראה, מה שהסברה, הדבר ראשון, הרבה חבר'ה הפסידו כסף, זה כמובן זה לא נעים. השם של אתריום מאוד נפגע, המניה גם צנחה, אגב, חשוב להגיד שכל המטבעות האלה נסחרים כל הזמן. והוחלט להחזיר אחורה, כי הם הבינו שכנראה אפשר לשפר וליצור, אנחנו בחבלי לידה, ואפשר לייצר עולם טוב יותר, והדבר הזה נצרך כדי ליצור באמת עולם טוב יותר ובטוח יותר.
אז הוא החליט, אני מחזיר את הגלגל, כדי לא ששמו הטוב של אתריום לא ייפגע.
יפה.
בגדול.
אנשים לא אהבו את זה. הפורומים לא אהבו את זה. ההאקר בעצמו כתב ברדיט. לא יכול להיות.
זה שגנב את הכסף.
כן. הוא גם הציע להחזיר את הכסף עם פתרון. זה העולם שלנו היום. הגנב מציע פתרון, ותמוע הזה הוא יחזיר גם את הכסף. לא הקשיבו לו, בעצם נעשה מהלך שנקרא hard fork, נגעו בקוד של איתריום, ואז קרה מצב מעניין, המטבע התפצל לשתיים. שני מטבעות, איתריום ואיתריום קלאסיק. איתריום עדיין ממשיך בהובלתו של ויטליק, הוא עדיין נחשב כמטבע שאומרים שהוא מבוזר, אבל הוא בעצם סנטרליזד, כי הנה בא בן אדם ושינה משהו פה, יחזיר את הכסף אחורה, יותר גרוע מ... לא יותר גרוע מבנק, אבל... ומצד שני, איתריום קלאסיק, שזה אותם מפתחים שנחליטו להישאר עם הקוד האורגינלי ולהמשיך קדימה, ולעשות בעצם soft fork, שזה שינויים מעל הקוד. שזה...
אז הנה אנחנו רואים את האתגר במטבעות וירטואליים שכאלה, שהם בעצם תלויים באיזה קונצנזוס של קהילה, אז פה אין לך את ממשלת ארצות הברית שיכולה להחליט לעשות, שעושה כל מה שרוצה על הדולר, מצד שני, כשרוצים לשנות משהו, נורא קשה לשנות, אתה רוצה לעשות איזשהו תיקון, בם, עכשיו אתה מפצל את המטבע לשתיים, ועכשיו בלגנת את כל השוק.
נכון, נכון, ואגב, אם אנחנו נלך לימינו אנו טודיי, אנחנו פה לקראת סוגיה מאוד מעניינת, גם בביטקוין, גם הביטקוין, ואנחנו היום, בתאריך שאנחנו נמצאים בו, אנחנו לקראת תקופה מאוד מעניינת, שבגלל בעיות סקלביליות, גודל בלוקים ודברים כאלה, יכול לקרות מצב שגם ביטקוין יעבור פיצול. זה גם יכול לקרות.
אז אנחנו נדבר באמת עוד מעט על הבעיות הטכנולוגיות האלה, כי הן נורא מעניינות אותי, אבל אני עדיין רוצה להשלים את התמונה המלאה לגבי אתריום.
יפה.
אז היום בעצם אתריום קלאסיק עדיין הוא האח הקטן והחלש.
הוא האח הקטן.
מי שבאמת עדיין מחזיק את רוב התחום, או את רוב השוק של האתריום, זה אותו אתריום כמו שהוא, של ויטליק.
ומטבעו אתר?
כמה אפליקציות כאלה, אתה אומר, בערך 800 היום?
לא עליו, יש 800 טוקנים בכללי. עליו, אני מאמין, לפי מה שאני ראיתי, אני מאמין שיש איזה 30, משהו כזה, וזה רק גדל. עוד ועוד יזמים באים ובונים חברות שיתמכו באתריום נטוורק, שבעצם בונים שכבה מעל ה-Ethereum Network, ואז הם מביאים את השכבות אבטחה שלהם, עם כל מיני, אם זה Master Nodes, או כל מיני שיטות אבטחה, וכל אחד אומר שהוא נותן גם שירות אחר. זה לא נגמר, זה רק התחיל. חשוב לי רק לציין עוד עובדה מאוד חשובה. יש אנשים שרואים ב-Ether כסף. Ether זה באמת האסימון, הטוקן של Ethereum. Ether זה כוח מחשוב. זה חשוב להבין את הדפינישן של הדבר הזה. כי בסופו של דבר, איתריום באה ואומרת, חברים, תבנו עלינו, אין בעיה, כל חוזה חכם שאתם תרצו להעביר על החוזה, על הפלטפורמה שלנו, אתם צריכו לשלם בכוח מחשוב, וזה אותו מטבע. מה שאני בא להגיד פה, זה שזה לא כמו ביטקוין, שאנחנו עכשיו הולכים לשלם עם האיתר הזה, לא יודע, לקנות מכונית, או לקנות פיצה, יכול להיות שזה יקרה יום אחד, אבל זה קרה בגלל האבולוציה. בבסיס, אית'ר הוא כוח מחשוב שאמור להיות האמצעי למפתחים להריץ חוזים חכמים על הפלטפורמה של איתריום.
אני מבין את האנלוגיה שלך נכון, אתה אומר בעצם אותו יישום שיושב מעל הפלטפורמה של איתריום צריך דלק. הדלק בדיוק. הזה זה אותו דלק וירטואלי, המטבע אית'ר.
נכון.
אבל כאן איבדת אותי קצת בקטע של כאילו, אם אני משתמש ואני לא מפתח.
לא, לא, לא. אתה משתמש ואתה לא מפתח, אתה תשתמש בטוקן של החברה.
זאת אומרת, אני אשתמש בעצם במה שמציע לי אותו יישום מעל איתריום, יכול להיות שאני אפילו לא יחזיק במטבע איתר בעצמי. נכון. זה מה שאני מביא מה שאתה אומר.
נכון מאוד, מדויק. זה לזה...
אז למה בעצם השווי של איתר היום, בעצם נגיד בשנה האחרונה קפץ ב-1900% למשל.
נכון.
בשנה האחרונה. למה בעצם השווי שלו עובר כזו טלטלה, אם בעצם כל מי שיש לו שימוש אמיתי, זה רק המפתחים, זה לא היוזר, לא אני ואתה, תיאורטית כביכול.
נכון. אז בואו נדבר על זה כמו נפט. אנחנו גילינו לצורך העניין מכרה נפט, שנקרא איתריום, ואני יודע שהרבה מפעלים הולכים להשתמש בנפט הזה. אני יודע שכנראה יהיה ביקוש גדול לנפט הזה. זה למה אולי שווה שאני אחזיק קצת נפט. כי יום אחד אני אמכור אותו לאותם מפעלים ביותר כסף. זה בערך מה שהולך פה. עכשיו, גם העברה של איתר מאחד לשני נתמכת בעמלה. שהעמלה הזאת נקראת גז, שזה יפה, כי אנחנו פה מדברים על נפט וגז, זה קצת...
מתחבר
כן. יפה. אז זה באמת המחשבה. הרבה מאוד אנשים חושבים, גילו, תראה, אני די בטוח שמרבית הכסף שנמצא היום בתוך האתריום, לא באמת רואה את זה ככה. אנשים פשוט, בגלל מה שנקרא באינטרנט פומו, שהם מפחדים לפספס.
Fear of missing out.
בדיוק. כן. אז אנשים אומרים, בונה, יש פה התרחשות, יש פה עולם חדש, אנחנו לא בדיוק יודעים מה זה, אבל שמעתי ששווה לקנות, כי יום אחד זה יהיה שווה הרבה כסף. אז הדבר הזה כמובן גם תרם.
אז אנשים מחזיקים עכשיו אתריום, לא בגלל שהם הולכים לקנות איתו משהו, כי אתה אומר שזה לא מטבע שאתה הולך לקנות איתו.
היום אי אפשר לקנות איתו כלום.
אלא הוא יהיה אולי שווה יותר, אז זה מין באמת ספקולציה.
ספקולציה לשמה, וזה באמת גרר גל גדול מאוד של משקיעים, גל מאוד גדול של כסף גם טיפש, ואפשר גם לפתוח את העניין של רגע, מה אנחנו קונים פה. כי להבדיל ממניות, זה מטבע. מה זה אומר בבסיס? שאם היום אני רוצה לקנות מניה של אפל, אז אני, לצורך הדוגמה, מניה של אפל היום, אני לא יודע, 270, לדוגמה, סתם, זרקתי כן. מספר, אז אני באמת צריך 270 דולר כדי לקנות את המניה הזאת. פה, אני לא צריך, היום איתריום הוא בערך, נכון להיום, 240 דולר, אני לא צריך 240 דולר כדי לקנות איתר, אני יכול לקנות מילי איתר, ב-2.4 דולר. אבל מספיק שבא בן אדם וקנה את המילי הזה בשווי של 300, פתאום המטבע עולה גם ל-300.
כן.
בדיוק. עוד כמה הבדלים בסיסיים, אתה לא באמת קונה מניה, אתה לא חלק באמת ממשהו, אתה קונה סחורה, שזה קצת כמו לקנות דולר. זה שקנית דולר, זה לא עושה אותך חלק ממשלת ארצות הברית. ועכשיו בוא ניקח את זה למעבר. המחירים של המטבעות בעולם יציבים, כי הם מגובים על ידי הממשלות ועל ידי הבנקים המרכזיים. פה אין בנק מרכזי,
זה נטו
ביקוש
והצעה,
ואז
זה ספקולטיבי לגמרי.
בדיוק.
עושים עסקים, עמרן לוי. עושים עסקים, עמרן לוי.
אז אפרופו עכשיו ספקולנטים, אנחנו דיברנו קצת מקודם על הנפקות, זה נקרא Initial Coin Offering, ICO. מה זה ההנפקות האלה, אותן הנפקות האלה?
יפה. אז ממש כמו אתריום שהם עשו את זה בהתחלה, הפעם גם הם מציעים ליזמים, חבר'ה, יש לכם רעיון מבריק שהולך לשנות את העולם, בואו תבנו אותו על הפלטפורמה שלנו, אנחנו גם ניתן לכם את האופציה לעשות כמו קיקסטארטר, מה הכוונה? לבנות חוזה חכם לצורך הנפקת המטבע. לדוגמה, ניקח את, בואו נייצר מטבע, יקרא רן קוין, אוקיי?
דווקא רעיון לא רע, אני חייב להודות.
זה מטבע לפודקאסטים.
קצת מגלומני, אבל אני זורם.
אין בעיה.
אפשר שיהיה את הפרופיל שלי, אבל...
אפשר שהלוגו יהיה...
על המטבע, אתה יודע, כן.
בדיוק, אז...
אותו רן קוין, אני עכשיו רוצה לייסד מטבע חדש.
בדיוק, שהוא משמש, לדוגמה, למסחר בקונטנט על פודקאסטים. לדוגמה, אתה עכשיו עשית פרק בפודקאסט, ואתה מעלה אותו ל... בוא נגיד, לבלוקצ'יין שרן קוין רץ עליו, ובעצם כל בן אדם שירצה להשתמש בתוכן הזה איפשהו, יצטרך בעצם להתחבר לבלוקצ'יין ולקבל אישור, לא נרחיב, אבל יש רן קוין.
זאת אומרת, הוא יצטרך להיות חלק מאותה רשת שנקראת רן קוין, ולשלם לי תמורת רן קוינים, תמורת התוכן, משהו כזה בסגנון.
נכון.
אז יהיה מטבע וירטואלי, 801 החדש בעולם.
בדיוק, שקרה רן קוין. עכשיו, רן קוין צריך מימון, כדי לפתח, כי יש לך רעיון מאוד מבריק, יש לך צוות ענק, יש לך יועצים.
באימפריה פה שבניתי מסביבי, נכון, זה מדהים, מה שבניתי בין
אירועי. ההתקדמות. ואתה מציע בעצם, אתה כותב white paper, מאוד יפה, שזה בעצם החזון, ואיך הדבר הזה עובד, ואפילו איך שיטת מימון עובדת. ולצורך העניין אתה כותב שכל בן אדם שיתרום לך אתריום אחד, יקבל 100 רן קוין, אוקיי? המרקט קאפ שלך, אתה רוצה בעצם להוציא לעולם מיליון רן קוינס. זה אומר שהמרקט קאפ שלך, עם כל איתריום, זה אחד, איזה 100 רן קוין.
אנחנו צריכים איזה, מה, איזה 10,000...
כן, 10,000
איתריום. 10,000 איתריום, כן.
בדיוק, זה מה שאתה צריך בשביל הפרויקט.
זה כאילו הדלק שאני צריך בשביל להתניע את האפליקציה שלי, באנלוגיה הקודמת.
נכון. אז אתה יוצא בהצהרה מאוד יפה, עם דף נחיתה מאוד יפה, עם הרבה מסת שיווק, כי היום יש הרבה ICO'ים שמתחרים על הכסף אחד של השני. פותח את הזמן הנדרש שאתה קובע אותו. לדוגמה, אני מתחיל היום, ויש לכם זמן במשך השבוע הקרוב לתת לי את האתריום. לפעמים גם משתמשים בכל מיני שיטות כמו מכרז הולנדי, שאם אתה מגייס את הסכום שלך, את ההון, ביום הראשון, אז כמות הטוקנים שיצאו לציבור זה 5%, אם אתה מגייס אותו אחרי 4 ימים, זה יכול להיות גם 50%, ממש חוזה חכם לכל דבר, ובסופו של דבר, המטרה היא לגייס את הכסף. ואז קורה דבר מעניין. כי בעצם אתה גייסת 10,000 אתריום, 10,000 אתריום, אתה הוצאת לעולם, לעולם המשקיעים שהשקיעו בך, את כמות הסחורה של רנקוין, סבבה? זה התמורה שמקבלים. והדרך המקובלת היא שלאחר ה-ICO, באמת הרנקוין הזה ילך לזירות מסחר, ושמה השווי כמו איתריום...
השווי שלו יקבע בעצם לביקוש והיצע.
בדיוק. מה שיכול לגרום לעלייה ניכרת או התרסקות מוחלטת.
זאת אומרת, כמו כל הנפקה של מניה בשוק המניות, זה הימור מסוים שהמשקיע לוקח על
נכון,
עצמו.
נכון.
אבל אני רוצה עדיין לראות שאנחנו מבינים, שהמאזינים ואני מבינים בצורה נכונה, למשל, הייתה הנפקה מאוד גדולה לפני מספר חודשים, אני חושב שזה היה של סטארט-אפ בשם בנקור, סטארט-אפ ישראלי, שהיה לו רעיון מבריק על, ותכף נדבר עליו אולי, אבל מבוסס בעצם על אותו, אותה פלטפורמה של אתריום, והם גייסו משהו כמו 150 מיליון דולר
בשלוש שעות.
אבל מה שאנחנו בעצם אומרים זה שהגיוס שלהם, מה בדיוק היה החוזה בינם לבין אנשים שהביאו להם כסף?
החוזה היה מאוד פשוט. תן לנו אתריום אחד, תקבל 100 בנקו.
100 בנקו.
נכון.
אז בעצם לא גייסו 150 מיליון דולרים, אלא הם גייסו אית'ר בשווי של 150.
בדיוק. אני
חושב שזה חשוב להבין את הסמנטיקה פה.
נכון.
כן.
חשוב גם להדגיש, הנה לדוגמה, זו דוגמה מאוד טובה. כשהתבצע הגיוס הזה, המחיר של האתריום היה באזור ה-320, 330, והנה אנחנו חודש וחצי אחרי, והמחיר שלו הוא 240. זה אומר שפתאום, השווי גיוס שלהם ירד משמעותית כמעט ב-30%.
נכון. אז בוא נדבר על בנקור, כי זה מאוד, זה דוגמה, אני חושב, ליישום מאוד מעניין, שהקונספט של חוזה חכם, פותח בפני העולם בכלל, איזה רעיונות מדליקים אפשר לבנות עליו? מה הרעיון של בנקור?
תראה, בנקור, דבר ראשון, חשוב להגיד שהם פה, הם משלנו, הם פה מארץ.
ישראלי?
אני מאוד אוהב לראות את ההתערבות הזאת. ישראל היא אומנם מדינה קטנה, אבל איכשהו תמיד אנחנו פורצי דרך בכל התחום. החבר'ה האלה גם פרצו תחום, הם שברו, השיא כבר נשבר, אבל הם היו הנפקת הקראוצל הכי גדולה בעצם עד היום. גיוס של 150 בשלוש שעות. בעיקרון בנקור, היום אחרי שכבר קיבלו את הגיוס הזה, הם כנראה יעשו עוד הרבה דברים מלבד מה שאני הולך להגיד, אבל בעיקרון הם זיהו את הבעיה שעוד כמה שנים באמת יהיו הרבה שירותים שכל שירות צריך טוקן אחר.
זאת אומרת, יהיה רן קוין ובר קוין,
נכון.
ונרסיה קוין ודני תימור קוין.
בדיוק כמו שיש היום. והם מציעים עם נזילות רבה, אופציה בשבילך, להחליף את הטוקנים. בלי להיכנס עכשיו לזירות מסחר, בלי לשלם עמלות מטורפות בזירות המסחר. יש לך את הבנקור שלך, שאתה נכנס לפלטפורמה שלהם, ואתה תחליף את הרנקוין שלך, בברקוין שלך, ותמשיך הלאה. מלבד זאת, אני הבנתי כבר שיש להם, הם גם מפתחים זירת מסחר, חבר'ה אלה לדעתי גם יפתחו אקסלרטור פה בארץ, שהם משתמשו בו בכסף כדי בעצם לחזק ולפתח את התעשייה פה, שזה מאוד יפה.
זאת אומרת, מה שיפה ברעיון הבסיסי שלהם, זה שהם אומרים, בעצם אנחנו נפתוח את בעיית הנזילות, שכל אותם מטבעות נשתיים וקטנים, ככה שאם אתה נתקע עם יותר מדי רנקוין,
כן.
ודווקא ברקוין זה מה שאתה צריך, אז, אז הפלטפורמה שלנו, היישום שלנו מאפשר לך לעשות את ההמרה הזאת, בלי לפחד שתתקע עם הרנקוין שלך, שעכשיו כבר לא שווים הרבה.
כי היום אם אני רוצה להחליף רנקוין לברקוין, אני אשלח את הכסף שלי לאיזה זירת מסחר, יחכה קצת זמן עד שזה יגיע, אז אני אצטרך למצוא שם קונה, אני אצטרך לשלם עמלה, ואז אני אצטרך להחזיר את זה. מדובר פה על העברת מטבעות וירטואליים ממקום למקום, שרק זה כבר שלב שהוא טיפה מורכב, טיפה לא נגיש בעיקר, והם באים לפתור את הבעיה.
זה הבעיה של דברים שהם לא נזילים. יש לך אולי מניה ששווה עכשיו בשוק המניות 100,000 דולר למניה, אבל אם אין לה קונה, אז המניה הזאת מבחינתך היא שווה 100.
היא אפס.
על הנייר, נכון, כן, נכון. בדיוק.
כן, אבל מה שבאמת יפה בהנפקה הזאת, שזה היה גם היא וגם הסימון שנקרא BAT, Basic Attention Token, שהם מציעים, שהוא גם על ה-Ethereum Network, והוא מציע בעצם מתחרה לגוגל AdWords ולפייסבוק ביזנס, ממש מערכת פרסום Ad Exchange, על הבלוקצ'יין, שבגלל שהיא נתמכת בבלוקצ'יין, אז הדאטאבייס שנאסף שם, בגלל שכל חוזה נרשם בצ'יין, עוד פעם, בבסיסו של הבלוקצ'יין, הכל נשמר, הדאטה הוא הרבה יותר איכותי, וזה נותן לך אופציה לעשות דברים מדהימים בעצם עם היכולת הזאת. גם הוא גייס 35 מיליון דולר ב-35 שניות. שניות, 90%, ופה מתחיל הבעיה. כי 90% מהטוקנים של אותה חברה גויסו על ידי 7 אנשים בלבד. אוקיי? עכשיו.
כן, זה נותן איזשהו הסבר, זאת אומרת, כשאתה שומע 35 שניות, זה די ברור לך שזה לא יכול להיות עכשיו מיליון איש שקפצו על האתר ופתאום התחילו לקנות דברים.
אז זהו, מיליון...
זה מספר אנשים קטן שעשה הרבה עסקאות גדולות מאוד.
יפה.
מאוד ספקולטיבי.
עכשיו, לא בטוח שלא מיליון, לא מיליון אנשים, אבל הרבה מאוד אנשים ניסו להיכנס להנפקה. אני, בתור אי שיווק בעברי, מאוד אוהב את הרעיון, מאוד רציתי להשתתף. לא יכלתי. למה? כי בעלי ההון הגדילו את הגז, אוקיי? הגדילו את העמלה, בעצם כדי לתפוס את כל הבלוק של הבלוקצ'יין, בעצם, שאני מעלה את הגז, אני משלם עמלה של דוגמה.
הם אמרו, אני מוכן לשלם יותר תמורת הזכות להיות הראשון.
אנשים שילמו $2,000 עמלה בפלטפורמה שאמורה בעצם להעיף את העמלות האלה מהעולם.
אירוני קצת.
אירוני, כדי להשתתף בהנפקה הזאת, וויטליק בעצמו ישר יצא בהצהרה בטוויטר, שזה מדהים איך כל העולם הזה, זה לא, אתה לא תראה את זה בבלומברג, אתה לא תראה את זה ב-CNN, הכל זה טוויטר, סלק, טלגרם, במקומות האלה, וישר הוא יוצא בהצהרה, חבר'ה, אנחנו באנו פה לנצח את כל העולם הזה, של העמלות הגבוהות, לא בשביל זה אנחנו עושים את ה-ICO'ים האלה. תירגעו. תעשו משהו, כאילו, כי...
אבל אני לא חושב אני מקווה שויטליק לא חושב שהוא הולך לשנות את טבע האדם.
נכון.
אנשים שיש להם כסף, יעשו יותר כסף. זה
בדיוק.
טבעו של עולם כלכלה.
אבל הבעיה היא שברגע שבן אדם עושה כזה מהלך, והוא באמת מפוצץ את הבלוקים של אתריום, בן אדם אחר שלא קשור להנפקה, שרוצה להעביר אתר מאלף לבית, לא יכול לעשות את זה. כי יש מישהו במקום אחר שפשוט שילם מספיק עמלה כדי לתפוס את כל הבלוק. ואז במקום שאני אחכה 16 שניות, מה שאני מוחקות באתריום, עוד הבדל בין ביטקוין שזה 10 דקות, אז במקום שאני אחכה 16 שניות, פתאום העברה יכולה להיות גם 3 שעות. ואז איפה הקאץ'?
זה מוביל אותי לנקודה מאוד חשובה שאני רוצה לדבר. אני באופן אישי, אתה יודע, עוקב אחרי הדברים האלה, בגלל שאני גיק טכנולוגי וזה נורא מסקרן, וכמו שאמרנו זה עולם חדש, ככל שעובר הזמן, אני מודה שאני נעשה הרבה יותר ספקן כלפי מטבעות קריפטוגרפיים. וזה לא בגלל ש... זאת אומרת, אנחנו שומעים הרבה בחדשות, כל הזמן, כן, נכון, זה מטבע מאוד, מטבעות מאוד ספקולטיביים, יום אחד הם שווים ככה, למחורת עשירית מזה, ולמחורת פי 10 מזה. זה לא הדברים שמפריעים לי, אלא אני שומע קולות מהקהילה האקדמית דווקא, שאומרים שכל הקונספט של מטבע מבוזר כזה, לא ישים ברמת התיאוריה של מדעי המחשב. אני אסביר למה ככה, בדוגמה של אתריום, אמרנו שבעצם חלק מהתהליך של אותו הבלוקצ'יין, זה שמידע עובר ונאגר באיזושהי צורה בתוך הבלוקצ'יין, מכיוון שזה עיבוד מבוזר, אז הוא נמצא על גבי הרבה 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 נקודות קצה באותה רשת מבוזרת כלל עולמית, אבל ככל שהרשת הזאת היא גדולה, כל נקודה, גדלה וגדלה וגדלה, כל נקודת קצה צריכה להחזיק לעצמה יותר ויותר מידע שמצטבר. עכשיו, כוח מחשוב ומחשבים שמסביבנו מוגבל בסופו של דבר. יש איקס כמות זיכרון, ככה וככה מהירות חיבור לאינטרנט. אנחנו צפויים מבחינה התיאורטית הבסיסית ביותר להיתקע יותר ויותר במצבים כמו שבעצם קורה היום בביטקוין, שהרשת כבר מתחילה להיות יותר מדי מסורבלת, כדי שאפשר יהיה להכיל את העסקאות האלה, ובגלל זה יוצא שבאמת ביטקוין היום לוקח יחסית הרבה זמן לבצע עסקה, או שהעמלות נעשות גבוהות יותר, כי מי שיש לו כסף מקבל כאילו הקדימות בתור לצורך העניין. זאת אומרת, זה נשמע לי, ואני אגיד שאני לא מומחה בתחום, אני רק קראתי ככה בחטף, כן? זה נשמע שיש פלואו מאוד בסיסי במטבעות הקריפטוגרפיים האלה, שעלול להיות דיל ברייקר בעתיד.
נכון. תראה, שוב פעם, בלי להיכנס לרמת התכנות, נשמור את זה רגע שזה יהיה מובן לכל מי ששומע. אם נתחיל עם הביטקוין, לדוגמה, יש מגבלה על הבלוקים של 1 מגה. זה אומר שכמות המידע שעובר צריך להגיע עד 1 מגה, ואז בעצם הבלוק נחסם עד שעובר 10 דקות, ועוברים לבלוק הבא עוד 1 מגה. בימים אלה מנסים לפתור את הבעיה. יש הרבה סברות איך לפתור את הבעיה, אני לא אפתח אותם, אבל בעיקרון, אם נשמור את זה פשוט, רוצים להגדיל את הגודל הזה, שזה לא יהיה מגה, שזה יהיה 2 מגה, שזה יהיה 8 מגה, יש ממש מלחמת כוחות בין המפתחים לקוראים, כי מדובר בו בהרבה מאוד כסף. באיתריום, הסיפור הוא קצת שונה, כי באיתריום, אדון ויטליק היה מאוד ברור כבר מההתחלה, והם ייצרו תוכנית. היום אנחנו בעצם על פרוטוקול שנקרא Ghost, שהוא במשמעות שלו, הבלוק, הוא כל 16 שניות, בגודל מסוים, אבל זה לא כזה קריטי, כי אנחנו הולכים לעידן אחר. אנחנו הולכים לעידן שנקרא קודם מטרופוליס, ואחרי זה קספר, שבבסיסו אנחנו הולכים לעבור משיטת ה-Proof of Work, מה שקורה היום, שמעורב בו הרבה קריאה על הרשת הבלוקצ'יין. אנשים עם חוות, שרתים, הם אלה שמאבטחים את הבלוקצ'יין, וזה בעצם ה-Proof of Work שנעשה.
זאת אומרת, זה מה שמכריח בעצם את כל אותן נקודות קצה לעבוד קשה כל הזמן. כי בשביל להיות חלק מהרשת, צריכות לעבוד
בדיוק,
כל הזמן.
נכון. אנחנו הולכים להפוך ל-Proof of Stake. ומה זה אומר? החבר'ה באיתריום אומרים, כל בן אדם בעולם הזה, שרוצה להשתתף ולהבטח את הבלוקצ'יין, אנחנו נותנים לו את האפשרות לעשות את זה. איך? אתם מתחייבים להחזיק אתריום מסוים, כמות מסוימת של כוח מחשוב, לפתוח ארנק שבעצם מסתחרן עם הבלוקצ'יין של אתריום, ובעצם לתרום שרת, או את המחשב שלך, או משהו, לפתוח של הרשת. ופה בעצם מתחיל מין רעיון גאוני כזה, שאגב, מי שרואה את הסדרה סיליקון ואלי, בעונה האחרונה מדברים על זה, ממש על זה, שכל טלפון חכם וכל מחשב יוכל להתרם למשימה, להבטח את הרשת, ובעצם להגדיל אותה, לעשות אותה אפילו יותר מבוזרת. כוח המחשוב
זאת אומרת,
הולך
להגדיל
לגדול.
את הרשת, אבל שלא כל טלפון וכל מחשב שמחובר לרשת, יצטרך לעבוד קשה כל כך, אלא עצם היותו נוכח
עצם
ברשת היא מספיקה.
וכמובן, אתה צריך את כמות האיתר, שהם יקבעו, הם עדיין לא קבעו מה זה. ואתה בתמורה מקבל rewards, מקבל את העמלות שאתה הולך לקבל, ובעצם בשלב הזה מפסיקים את הקריאה. בעצם כל הקוראים שהשקיעו מיליונים כדי לפתח את הדברים האלה, מאוד מפחדים מהסיטואציה הזאת. כי הנה פתאום, המכונת כסף שלהם נגמרה. עכשיו, בוא לא נשכח שלפני חצי שנה, איתריום היה בסביבות ה-4 מיליארד מרקט קאפ. היום הוא 22 מיליארד מרקט קאפ. מדובר פה בהרבה מאוד כסף שהולך להיעלם להרבה מאוד אנשים. יכול להיות שזה יפעיל סוג של לחץ. והפרוף אוף סטייק הזה אולי יגיע בשלב יותר מאוחר מהמצופה, אולי יגרום לעוד פיצול של מטבע. זה גם יכול לקרות.
אבל אתה אומר שזה שינוי שהוא מחויב המציאות מבחינתו של ויטליק?
כן.
כי בלי זה באמת הוא רואה,
הוא לא רואה
שלא
את החזון,
יהיה עתיד לאתריום.
הוא רוצה ליצור מצב שהוא עוקף את ויזה, הוא עוקף את מאסטר קארד בכמות הטרנזקציות לשנייה. כדי שהדבר הזה יקרה, הוא צריך כוח מחשוב לא מהעולם הזה. ממש ככה. זה אומר שהוא צריך לתרום למשימה הזאת את כולנו, אוקיי? את כל המחשבים שיש בעולם, את כל הטלפונים שיש בעולם, זה החזון. בוא לא נשכח שיש עוד מטבעות שכבר התחילו לעשות את הדבר הזה. זה אומר שאולי יש פה סוג תחרות של אופן אושן, שאנשים הולכים להילחם עלינו.
זאת אומרת, מטבעות שלצד אתריום עכשיו נלחמות בעצם עלינו כנקודות מחשוב.
בדיוק.
ואז אני צריך לבחור, טוב, אני לא יכול להריץ עכשיו מיליון מטבעות וירטואליים אתריום לצד ביטקוין, לצד זה, לצד זה, לצד
גם
זה.
גם כסף, זה עולה כסף.
זה עולה כסף, זה עולה חשמל,
נכון?
זה צריך כוח עיבוד. אז אנחנו לא יודעים מי תפוס, אבל זה עולם מאוד מעניין.
מה שבטוח שהבלוקצ'יין יישאר. אנחנו לא יודעים להגיד איזה מטבעות ייעלמו, איזה מטבעות יזנקו לשמיים. אגב, אחד מהאמרות הכי חזקות זה שאנחנו לא ממליצים על מסחר, כי באמת אין פה, זה לא כמו, אין הרבה עבר כדי ללמוד לעתיד כרגע, בכל הקטע של מסחר, עם תמיכות, עם דברים כאלה, ולקרוא בוק צ'ארטס ודברים כאלה. אין לנו עדיין מספיק ניסיון כדי להבין מה הולך לקרות. זה אומר שכל המלצה מבחינתי בקטע של מסחר, אני לא אוהב לא לתת וגם לא לקבל. אבל מה שאני כן יכול להגיד, זה שאנחנו בתקופה שכל החברות שמשתפות פעולה ובונות את הרשתות שלהם, או על איתיריום, או על סטרטיס, או על ליסק, או על הרבה מאוד חברות שמציעות, אותו דבר כמו שאיתריום מציע, אבל בשפה אחרת, ברשת אחרת. מישהו פה ייעלם, מישהו פה יטוס, כרגע אנחנו נמצאים בשלב שכל החברות, כמעט כולם, או שאין להם מוצר בכלל, או שהם באלפא, אוקיי? זה אומר שיכול להיות שאנחנו נראה פה איזה קולאפס מאוד גדול, ובגל הבא שהדבר הזה יתעורר, אולי עוד שנה, אולי עוד שנתיים, אולי עוד שלוש, החברות האלה כבר יהיו בבטא. וזה מאוד משפיע. כי ביטקוין ב-2013, הוא הגיע כבר לאלף אז. אמנם הוא נפל מפריצה של זירת מסחר מאוד גדולה, וכאלה וכאלה.
מאונט קוקס, אני חושב.
נכון. כן. ואז ביטקוין הייתה באמת, אתה יודע, המילה שנייה לפורנו וסמים ודברים כאלה. אז כמו שפה הדיבור השתנה, פתאום ביטקוין זה המטבע שהולך לשנות את העולם, וזה לא רק בשביל הדארק ווב, גם איתריום וגם האחרים, הכל פה הולך למגמת שינוי. חשוב מאוד להגיד את זה. הרבה אנשים שואלים אותי, בר, שווה להיכנס? ההמלצה היחידה שאני נותן זה חבר'ה, תיכנסו לא בכסף, תיכנסו עם הראש, תקראו, תפתחו יוטיוב, המידע בחוץ, תתאהבו בטכנולוגיה, תשקיעו אם אתם מתאהבים. זה הכלל, אומרים שבדיי טריידינג, בבורסה, אסור להתאהב בהשקעות שלך, כי אתה לא תדע מה לצאת. אבל פה זה אחרת, זה לא בורסה רגילה. פה אתה באמת צריך להתאהב כדי הכסף שאתה הולך לשים פה, דבר ראשון, אל תשקיע משהו שאתה לא יכול להפסיד.
כי זה באמת כל כך מסוכן שאתה לא יכול לדעת.
אבל אני בדעה שאם מחר בבוקר נקום, ונמצא שאנחנו פה בדיזסטר מוחלט, אני יודע שהשקעתי את הכסף שלי ברעיון מדהים, ברעיון שיכול לשנות את העולם, אלטרנטיבה מבחינתי מצוינת, ואתה יודע, אתה גם מרגיש עם עצמך טוב.
אני חושב שכשאני מסתכל על מטבעות, על איפה אנחנו נמצאים במטבעות וירטואליים, אז אני חושב שאנחנו נמצאים שם איפה שהייתה האינטרנט, איפה שהוא בשנת 99-98, בועה מטורפת. אין שום ספק בכלל שיש פה בועה, אמרנו ביטקוין עלה ב-400% השנה, בלוק, אתרנט, סליחה, אתריום עלה ב-1900%, יש בועה מטורפת. כל בועה, וזה לא אני אמרתי, זה ויטליק, מי האתריום אמר?
ולד זמפיר והחברים.
הוא אמר בפירוש בטוויטר, אין תרופה לבועות, פרט לתת להם להתגלגל ואז להתפוצץ. זה הממציא של האתריום אמר. אז אנחנו יודעים שיש בועה, והבועה של שנת 99 בעולם של האינטרנט התפוצצה, הרבה אנשים הפסידו הרבה כסף.
נכון.
אבל האינטרנט לא נעלם. יחד מהפוצצות הזו.
בוא נראה אפילו.
זאת אומרת, אחר כך, הטכנולוגיה הבסיסית הייתה כל כך טובה, והרעיון כל כך טוב, שבסופו של דבר הייתה לזה את ההמשכיות שאנחנו הגענו אליה היום. כנראה שזה מה שאנחנו רואים בעולם, בעולם של מטבעות קריפטוגרפיים. הרבה אנשים הפסידו הרבה כסף שזה בולות האלה פוצצו, אבל יהיה פה שינוי מהותי ואמיתי לעולם שמסביב.
נכון.
בוא ננסה להכין את המאזינים שלנו למשמעויות האמיתיות של זה. למשל, ביטקוין אני מכיר, כי כבר אני סוחר בביטקוין וקונה ומוכר ביטקוין הרבה זמן. אז יש שם את הקונספט של אותו ארנק וירטואלי, כן? הוולט. שבסך הכל סופו של דבר זה קובץ. בסופו של דבר.
נכון. לכל קוד.
באיתריום יש משהו דומה?
אותו דבר. לכל טוקן יש גם ארנק שמלווה אותו. הארנק הזה כמובן, הדבר הבסיסי שלו זה לשמור לך על הטוקן. אוקיי? ודבר שני, הוא בעצם נותן לך את האפשרות להסתכרן עם הרשת, עם הבלוקצ'יין של אותו טוקן. ואז אתה יכול לקבל על זה, עצם זה שאתה מחזיק, אתה יכול לקבל מין פרמיה, כמו שדיברנו על ה-Proof of Stake, לדוגמה. אתה יכול להשתמש בשירותים של אותו חברה, עם הארנק הזה, שעומד אנחנו גם נרחיב על זה. חשוב להסביר פה, שלפני 20 שנה בדיוק, שגוגל בעצם יצא החוצה, לקח לה 20 שנה להגיע למה שקורה היום, אוקיי? שהיא כמובן שינתה את העולם, אין בזה שום צל של ספק. לפני 10 שנים בדיוק, הגיע גם האייפון, שגם תראה אותנו, כל היום אנחנו עם המכשיר הזה ביד. ועכשיו השאלה באמת איך הבלוקצ'יין הולך לשנות את חיינו, וזה מתחבר לי יפה לארנקים. כי הארנק, בסופו של דבר, הוא אמנם נקרא ארנק, אבל אפשר להסתכל עליו גם כבראוזר. בעצם, תחשוב על עולם, שכדי להיכנס לשירות מסוים, אתה לא נכנס לגוגל חרום שלך או לאקספלורר, מחפש את השירות בגוגל ומגיע...
מגיע לאיזה אתר.
מגיע לאיזה אתר, נכון. אתה פותח בראוזר יהודי, שהוא מביא אותך ישירות לשירות. לדוגמה, אם דיברנו אז על Basic Attention Token, על בת שגייסו 35 מיליון ב-35 שניות, להם יש בראוזר שנקרא Brave, אוקיי, שהוא פחות מוכר ל... לא עוברים ושווים, אבל באמצעות ברייב, אתה תוכל בעצם לקחת את הקונטנט שאתה רוצה לפרסם אותו, ולהשתמש בפלטפורמה שלהם. אתה לא תעשה את זה דרך רום, אתה לא תעשה את זה דרך אקספלורר. זה...
זאת אומרת, הארנק בקונספט כאן, הוא כבר הפך להיות משהו שיותר מסתם להחזיק מקום לשמור בו את המטבעות.
הוא גם להשתמש בשירות.
אלא גם הנקודת קצה שבו אתה יכול ממש כבר... אם ניתן לזה אולי איזה אנלוגיה, ותגיד לי אם אני צודק פה, זה כאילו לצורך העניין שכבר, יש לך, זה כבר איזשהו פאנל, שכבר מכיל את הכסף בפנים, ואתה גם יכול עכשיו להתחיל לחוץ הכפתורים, ולהגיד, אני משתמש בכסף לזה, ואני משתמש בכסף לזה.
בוא ניקח דוגמה יותר פרקטית, פרויקט מאוד יפה, שנקרא אוגור, שהוא מתיימר להיות מין פלטפורמה לחיזוי עתידי של מקרים. בהתבסס על חוכמת המונים. בלוקצ'יין בא, הולך מאוד טוב עם חוכמת המונים. למה? כי בעצם כל הקטע של, של בלוקצ'יין, שהכל, כל המידע נשמר, הדאטה גדל, והדאטה בעצם מורכב גם מפקודות שאנשים עושים על הרשת. זה אומר שהידע שלנו נאסף ונאסף ונאסף ונאסף, ואפשר לעשות איתו הרבה דברים מעניינים. אז מה באוגור...
איזה למשל מקרים שמתיימרים לחזות?
יפה. אוגור אומרים דבר כזה. אנחנו ניתן לכל בן אדם בעולם... ליצור מין חוזה חכם על הימור מסוים, אוקיי? לדוגמה, האם מחר ירד גשם? כן או לא? עכשיו, אנשים שולחים לבחור כן או לא, גם הולכים לשים על זה כסף. במקרה של אוגור, שמים טוקן בשווי של חצי דולר. ככה שאם עכשיו האוגור שווה $5, אז אנחנו נשים חלקי 10. אנשים פותחים את החוזה, וכל המסה הולכת עכשיו לאמר אם מחר ירד גשם או לא. בסופו של דבר, עזוב בצד את כל התעשיית המיקרו-פיימנטס והאימורים שקורית פה, כי אפשר לאמר על כל דבר, בסוף אנחנו נגיע למספר אחוז מסוים, אם אנחנו היום ביולי, לדעתי זה יהיה בסביבות ה-90 ומשהו, שנוצר בגלל ההתערבויות האלה. ואז דמיין לעצמך בראוזר, כמו גוגל, שאתה נכנס ואתה כותב בו, האם ירד גשם מחר? והתשובה שתקבל, לפי 30 אלף אנשים, הסיכוי שירד גשם מחר הוא 5%, לדוגמה. התחילו לעשות את הדבר הזה, לדוגמה, על מי תזכה ב-MBA, מי יהיה ה-MVP, והרי ידוע שחוכמת המונים זה כבר משהו ש... שעובד.
כן, יש פה את, בעצם את, את הניצול של הקונספט הזה לכדי, טוב, כי באמת גשם זה דוגמה שהיא קצת אקראית למדי, לא באמת, זה באמת אימור נטו.
נכון.
אבל מי תזכה באליפות, יכול להיות שכאן... הידע המצטבר של כולם, יש לו באמת חשיבות.
יש לו באמת חשיבות, ומה שעוד יפה בכל העסק הזה, זה שזה כבר עובד. כאילו, אמנם בסקייל נמוך, אנחנו עדיין באזור, כמו שאמרתי, אנחנו עדיין באלפות, החברה שווה מאות מיליוני דולרים, אוקיי? כי אנחנו מצפים, מה שנקרא by the rumor, sell the news, אנחנו מצפים שהדבר הזה באמת יהיה מיינסטרים, ישתמשו בזה, ופתאום אתה לא תלוי בתחזיות שהגישו לך אנשים בעלי אינטרסים, אנשים שאולי טעו, אנשים שאולי יש להם משהו שהם רוצים לקדם, אלא באמת חיזוי...
באמת חיזוי הפי ההמונים.
בדיוק. וזה אחד מהשימושים היפים של, של בלוקצ'יין בדמות אוגור.
אני נתקלתי בשימוש גם כן מאוד מעניין, שכבר שמעתי לפני יותר משנה, אני חושב, כבר שנתקלתי בקונספט הזה, כל הנושא למשל של תמלוגים ליוצרים, שהיום הוא משהו מאוד מסובך, אבל באמצעות חוזה חכם, שבו בגדול...
אגב, גם ישראלים.
גם ישראלי, זאת אומרת, אני לא יודע, זה מעניין אותי גם בגלל שאני בן אדם יוצר, אבל גם מכיוון שהנה יש פה מהפכה, שהיא בעצם חוצה... תרבויות לצורך העניין, זה לא יהיה רק ישראלי, או זה גם לא תלוי רק בישראל, אלא זה אומר משהו בגדול, שאם הקשבת לי, אז עכשיו, בתור חוזה חכם, אני אקבל איזשהו שבריר של, בתור יוצר, אני אקבל איזשהו שבריר של מטבע וירטואלי, ששווה משהו, בלי מידלמנים באמצע, וזה משהו שנאכף בצורה אוטומטית, בעצם על ידי אותן נקודות קצה.
בדיוק.
אני לא יכול לזייף את זה, כי אם אני רוצה להקשיב, אני חייב לשלם קצת.
מה שיפה, אגב, לחברה הזאת קוראים סינריו, ישראלים גם. וזה בדיוק מה שאמרת, זה פשוט אקום, אבל לא לרדיו, לא לערוצים המסחריים שלנו, אלא ממש אקום לכל עולם האינטרנט, לתוכן שאתה יצרת, יש בן אדם, שבגלל ששמת אותו בעצם, את התוכן שלך, צרבת אותו על הבלוקצ'יין, השימוש העתידי של הדבר הזה בכל מיני פלטפורמות, יהיה מחויב אותם כביכול לדווח לבלוקצ'יין. לא יהיה אפשר להעתיק אותו. זה חוצה גבולות, זה מטורף, אולי סוף סוף, אמנים יוכלו לחזור לעשות אלבומים, כדי להרוויח גם כסף, ולא רק בשביל להגיד איזה קונספט.
זה רק דוגמה לחלק מהשימושים העתידיים של הקונספט הזה, של מטבעות מבוזרים, שיכולים לעשות באמת מהפכות אדירות בכל מיני תחומים. זאת אומרת, אולי זה לא יחליף את את הדולר ואת הרובל לצורך העניין, אבל זה יכול להיות מהפכה אדירה. שיחה מרתקת, אני חייב להגיד, באמת, זה תחום שגורם לך לחשוב המון על איך יכול להיראות העולם שלנו?
אין כלום זמן. סוף, אין סוף.
מרתק מאוד. בועות, יש פה הרבה בועות, הרבה דברים להיזהר מהם. לא דיברנו בכלל על כל הנושא של אין רגולציה, ויש פה הרבה בעיות שעוד אנחנו נשמע ונשמע עליהם הרבה. אבל הדור החדש הזה של המטבעות הקריפטוגרפיים, לוקח את החזון של סטושי נקמוטו, אני חושב, ומרחיב אותו בצורה כל כך הרבה יותר חובקת עולם וחובקת פעילויות, מאשר רק בואו נשלם במטבע קריפטוגרפי. נשלם, נקנה בננות ומשחקי מחשב. בר קולנברנר, תודה רבה. זה היה מרתק. אם רוצים לתפוס אותך ולהתייעץ איתך, כמו שאתה אומר, במידס, אתם מספקים שירותי ייעוץ,
כן.
איפה תופסים אותך?
בגלל שהחברה היא כרגע, היא בסיסה, לא בארץ, אפשר גם לפנות עליי אישית. אפשר לפנות עליי אישית גם בפייסבוק, גם באימייל שלי.
שהוא
bar.colen, K-O-L-E-N, strudelgmail.com. כמו שאתה בטח מכיר, היום קצת מפוצץ, אבל אני עונה. אני מבטיח לענות, כן. גם בפייסבוק, גם שם, בקרוב גם ערוץ יוטיוב, ובשמיים הם, זה רק גדל, זה פשוט מטורף.
מגניב. ואני אציין למאזיננו, שוב אני אזכיר, שבחל מהפרקים הבאים אתם תשמעו פה במקומי את גיל רוזנפלד, הוא יתחיל להגיש את עושים עסקים. אתר הבית שלנו, runlevin.com/biz, תשמעו את כל הפרקים הקודמים, אפרופו מטבעות וירטואליים, יש לנו הרבה פרקים שעוסקים בחזית החדשה הזו של מה שנקרא פינטק, כל מה שמהפכות שמתרחשות בעולם הכלכלה הנוכחי. יש לנו גם את האפליקציה שלנו של רשת עושים היסטוריה באנדרואיד, ואתם יכולים להירשם לרשימת התפוצה שלנו במייל ולקבל עדכון על כל פרק שיוצא לאור. בר, תודה רבה, היה נפלא.
היה כיף מאוד.
תודה רבה שהזנתם לנו, אנחנו נשתמע בפרק הבא. להתראות.